יש מצבים שבן אדם, האמת, זה קורה לכל אחד, לא צריך להכביר על זה מילים, שהוא מסמן לעצמו מטרה בחיים, וכשהוא מגיע אליה, הוא לא מרגיש סיפוק. ולא רק שהוא לא מרגיש סיפוק, אלא הוא מרגיש שהוא לא התקדם לאף מקום. הוא מרגיש דווקא חוסר. למה? יש מטרה נוספת רחוקה יותר. ואנחנו מנסים להימנע מזה. מנסים להבין מדוע זה קורה, וכשנבין מדוע זה קורה, אולי נצליח להימנע מזה. כלומר, בן אדם רוצה להיות שם. הוא רוצה להיות שם, שם. וכשהוא מגיע לשם, הוא מרגיש שהוא עדיין כאן. אז הוא הגיע לשם, אבל הוא מרגיש כאן. מה יקרה אם נצליח להפוך את המשוואה הזאת? ונאמר שאני כאן. נכון, אני כאן. אבל אני מרגיש שם. כלומר, אין איזשהו נקודה שאני צריך לרדוף אחריה, ואם הגעתי, הגעתי, ואם לא הגעתי, לא הגעתי, אלא הרעיון הוא כאן, מתחת לאף, ואתה מרגיש אבל שם, אתה לא מרגיש כאן. אין כאן פתרון קסם, ואני לא, אין לי משהו, איזשהו כלי שאני מוציא מהתיק ואני אומר, הנה זה זה. אלא יש כאן השקפת עולם, והדרכה איך להימלט מהמלכודת הזאת, שבן אדם סוף סוף עד שהוא מגיע לשם הוא עדיין מרגיש כאן. אז הדרכה איך להפוך את המשוואה, כמו שאמרנו. להיות כאן, אבל להרגיש שם. אין כאן פטור מעמל ומתורך וממאמץ, ואין כאן איזשהו אישור להיות בינוני, אבל יש כאן שינוי כיוון מרענן, כדי למנוע מאיתנו את התסכול הזה. וכמו שאמרתי, אין פה כלי שאומר, הנה, ככה צריך לעשות את זה. יהודי, זה מזכיר לי בדיחה על אדם שנסע להודו בשביל למצוא את האמת. הוא הולך לחפש את האמת, והוא נסע להודו בשביל למצוא את האמת. הגיע לנחת בבומביי, הגיע לפספורט קונטרול, לנקודה שבה מחתימים את הדרכונים, ואז שאלה אותו הפקיד או הפקידה, אומר לו, did you come here for business or pleasure? הוא אומר, none of the above, לא business ולא pleasure, I come here for the truth. אני באתי בשביל למצוא את האמת. איפה האמת? הוא שואל. אז הפקיד והפקידה עונים לו בנימוס, אתה רואה שם יש את ה-information desk, אתה רואה את ה-I הגדולה, יש ה-information desk, לך לשם, שם אתה תמצא את האמת. שם יגידו לך איפה האמת, לא ששם האמת, אבל יגידו לך מה הדרך, איפה האמת נמצאת. הוא הולך ל-information desk, היא מוציאה לו מפה, ואומרת לו כך, אתה לוקח אוטובוס כזה וכזה במשך 18 שעות, ואתה אחר כך רכבת במשך שבועיים. ואחר כך סירה או מעבורת במשך 3 שבועות, ואחר כך עוד רכבת במשך שבוע. ואז אתה תגיע לכפר קטן, תדפוק בבית הישני מימין, שם ידריכו אותך הלאה. הוא עושה את המסע הזה, לא חורף ולא קיץ, לא יום ולא לילה, הוא מגיע בליל ערפל, קודר וגם קר, וגשום לאותו כפר, וסופר 2 בתים מימין, ודופק בדלת, ופותח לו אדם זקן. אומר לו, מה אתה מחפש? אומר, אני באתי למצוא את האמת. בוא תישן הלילה פה, מחר נדריך אותך. הוא קם למחרת בבוקר מוקדם, והזקן הזה מצוות לו את בנו, שידריך אותו איך לעלות לראש ההר. הם עולים במשך 2 ימים לראש ההר, הם מגיעים לבקתה בודדת. ואותו בן מלווי אומר לו, שם אני לא נכנס. אז הוא הולך לבד ודופק בדלת. פותח אדם זקן מאוד, בקושי רואים אותו מה הוא שזקן, ואומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו, אני באתי למצוא את האמת. אז הוא אומר לו, שב. הוא יושב, נותן לו כוס מים, ואומר לו, הגעת למקום הנכון. הוא מתכופף ומוציא קופסה. הוא אומר לו, האם אתה מוכן? אז הוא נהנח ואומר לו, כן, אני מוכן, הגעתי עד לפה, אני מוכן. אז הוא פותח את הקופסה ומראה לו בפנים ורד אדום. הוא אומר לו, זאת האמת. אז הוא אומר לו, מה? זאת, זה בשביל, זה חלק מהבדיחה בעלה הזאת. מה? זאת האמת? אז הכן אומר לו, מה לא? אז זה לא, אז מה שאני הולך לדבר כאן הערב זה לא זה. אני לא הולך להוציא פה מאף קופסה איזשהו כלי ולהגיד זה זה. אלא אנחנו הולכים לדבר על תהליך שונה ויצירת חומר למחשבה איך להימנע מהתסכול הזה. אז בואו נתחיל. איך להימנע מהתסכול, אני רק אזכיר למי שלא מבין כאן, להימנע מהתסכול שבן אדם מגיע סוף סוף לשם והוא מרגיש כאן. עוד פעם מגיע לשם ומרגיש כאן. אנחנו רוצים להפוך את המשוואה. אנחנו רוצים להישאר כאן, אבל להרגיש שם. נראה איך עושים את זה. תראו, המהר"ל בספר תפארת ישראל אומר כך. אתם יודעים, אנחנו לא נולדנו, כולנו יודעים להגיד, אף אחד לא נולד מושלם. למה אנחנו מתכוונים? המהר"ל עוזר לנו. אומר שהאדם אל יקבל הונאה בעצמו, כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל. כלומר, הוא כבר בפועל. אין לו יותר מה לעשות. איך הוא קורא לזה? אל יקבל הונאה בעצמו. כלומר, אל תעבוד על עצמך ותגיד, אני מושלם. עד כאן כולנו מסכימים. זה בסדר. כולנו יודעים להגיד, אני לא מושלם, אני לא מושלם. והוא ממשיך. ולא יחשוב כך, כי הוא טעות בנפשו, כי אין מעלת נפשו האחרונה בפועל, והוא מיוחד מבין כל הנמצאים העליונים והתחתונים, שאין מעלתו האחרונה בפועל. הוא מיוחד מבין כל הנמצאים העליונים והתחתונים. הנמצאים התחתונים זה החיות שמסביבנו והבהמות שמסביבנו, אין להם לאן להתקדם. מה שזה, זה. חזל אומרים, שור בן יומו קרוי שור. זהו, נגמר. אותו דבר גם המלאכים למעלה, ברמה הרוחנית, שהם יצורים רוחניים, מה שזה, זה. אין מה לשפר, אין מה לרדת, אין נסיגה אחורה, אין התקדמות קדימה, אין כל העניין הזה. רק האדם בעצמו, אל יקבל הונאה בעצמו. אל יאמר אני מושלם, אלא ידע שמעלתו האחרונה היא אינה בפועל, אלא בכוח. הוא בפוטנציאל. הוא יצור כזה. במילים אחרות, מה שאנחנו נולדנו עם דפקטים, זה לא פגם ביצור, זה לא איזשהו טעות, אלא זה בכוונת מכוון. אתם מכירים את המשפט שאדם, המשפט שאומר, אדם לעמל יולד. משפט שאיוב אמר. כולנו מכירים את ההרגשה שאנחנו שומעים את הצליל הזה, מה ההרגשה שמתפתחת בנו. איי, האדם נעמל יולד, אכלנו אותה, שמנו אותנו בכוונה באיזושהי מדמנה כזאת, שבה כל מה שיש לעשות זה עבודה, עבודה, עבודה. ולא רק שהפסוק הזה אומר לכם, זה פסוק מאיוב כמו שאמרנו, אומר לכם ולנו, שאדם לעמל יולד. כלומר, מה התכלית של האדם? לעמל. אדם לעמל יולד. אז כלומר, לא רק ששמו אותנו במדמנה, אלא המדמנה היא התכלית, אה? אדם לעמל יולד. אבל האמת היא שזה לא כך, ואנחנו פשוט לא יודעים עברית. אנחנו יודעים לדבר עברית, אבל אנחנו באמת לא יודעים עברית בעומק בשביל להבין מה פירוש אדם לעמל יולד. מה זה עמל? למה לא כתוב אדם לעבודה יולד, על אדם לתורך יולד? לא כתוב לאדם לעמל יולד? אז תראו, תראו מה אומר המהר"ל. וזה האדם לעמל יולד, שהוא נולד ונמצא אל תכלית העמל. התכלית שלו זה העמל. אבל מה זה עמל? דהיינו להוציא השלמות אל הפועל. עמל שווה להוציא השלמות אל הפועל. זה הפירוש המילולי של המילה עמל בעברית. ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם. אבל תמיד יהיה עמל להוציא שלמותו אל הפועל. אומר המהר"ל, אדם לעמל יולד, אדם נולד בשביל להוציא שלמותו אל הפועל. למה קוראים לזה עמל? מה הפירוש של המילה עמל בעברית? אומר המהר"ל, שאם היה נמצוא שלמותו בפועל, לא היה נקרא זה עמל. כי לשון עמל בא על דבר שאין לו הנחה, ולא יבוא אל תכלית הנחה. עמל זה פירוש בעברית שדבר שאין לו הפסק. כל הזמן יש מה לעשות. אז אם עמל זה הוצאה אל הפועל, אז כל הזמן יש מה להוציא אל הפועל. האדם לעמל יולד, האדם נברא להוציא את עצמו אל הפועל, והתהליך הזה הוא אין לו הפסק. כל פעם שהוא מוציא את עצמו אל הפועל, יש לו עוד משהו להוציא את עצמו אל הפועל. כך הוא אומר, שאם היה נמצא השלמות בפועל, לא היה נקרא זה עמל. כי לשון עמל בא על דבר שאין לו הנחה, כלומר אין לו הפסק. ולכן לא מדובר אדם לתורך נולד או אדם לעבודה נולד, כי התורך נגמר מתישהו והעבודה נגמרת מתישהו. אבל הוצאת האדם את עצמו אל שלמותו, להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, זה דבר שאין לו הפסק. אבל המהר"ל ממשיך פה בעוד נקודה והוא אומר, הרי סך הכל הוא אומר פה משהו שנשמע מתסכל, תקשיבו טוב. ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם. אתה אף פעם לא תגיע למצב שאתה מוציא את עצמך לפועל. אין מצב כזה. אבל תמיד יהיה עמל להוציא שלמותו אל הפועל. תמיד זה יהיה. אז מה תגיד? אני אף פעם לא אגיע לשלמות שלי אל הפועל. אז התסכול זה מיני ובי. לא, אומר המהר"ל. וזה שלמותו האחרון. כלומר, עצם התהליך להוציא מן הכוח אל הפועל, זה שלמותו האחרון. לא המטרה הסופית. עצם העובדה שהוא עובד. על להוציא מעצמו את מן הכוח אל הפועל. עד עכשיו דיברנו בסיסמאות. בוא נראה כלפי מה דברים אמורים. שימו לב שהמהר"ל אומר כאשר האדם הוא לא נברא מושלם, הוא אומר אין מעלת נפשו האחרונה בפועל. כלומר זה משהו בנפש שהוא לא מוגמר, אלא נמצא בפוטנציה. אבל לא מדובר על משהו חיצוני לאדם, אלא משהו פנימי לאדם. ולא מדובר על משהו גופני, לא מדובר על משהו של קנייני מבחוץ, אלא מדובר על מעלת נפשו האחרונה, היא אינה בפועל. כלפי מה דברים אומרים? אנחנו אמרנו, מה בנפשנו אנחנו לא מושלמים בו? האמת, אם בן אדם יחשוב על זה, בינו לבין עצמו, הוא יכול לעשות רשימה ארוכה, דברים גדולים או דברים קטנים. יש בן אדם שנוטה לאכילה מיותרת. יש בן אדם שנוטה לעצלות. יש בן אדם שנוטה לקצרות. יש בן אדם שנוטה לשינה מיותרת, לא לקום בזמן בבוקר. לא לקום בזמן בבוקר, לא שהוא קם בעשר, אבל הוא לא קם בזמן בבוקר. יש אדם שנוטה להרגלים כאלה ואחרים, יש כעס, יש קנאה, יש אין ספור דברים, לא שאנחנו דפוקים, תבינו, זה מה שאמרנו. זה כוונת מכוון שזה כך. ומדובר על זה שאדם אמור להגיע למצב שבו הוא משתדל לשפר את עצמו קצת, ועצם התהליך שבו הוא נמצא, זה כבר התכלית שלו. הוא לא צריך להגיע למצב, למשל, בן אדם שהוא נתון לעצלות, אוקיי? הוא לא צריך להגיע למצב, אף אחד לא מצפה ממנו להגיע למצב שהוא נהיה יותר חרוץ מחרוץ. לא זה מדובר. מדובר על עמל, כלומר שהוא כל הזמן במגמה של השתפרות. ולכן לא משנה לאיזה נקודה באמת הוא הגיע בתכלס, עצם העובדה שהוא מתקדם, זה כבר התכלית שלו. זה נשמע קצת פילוסופי, אבל זה בכלל לא. תראו, בן אדם יש לו 60 קילו להוריד. 60 קילו להוריד, זה המון. 60 קילוגרמים להוריד בדיאטה. והוא סוף סוף נכנס לתהליך. אחרי שנים שהוא צועק אני רוצה, סוף סוף הוא נכנס לתהליך הזה. והוא הצליח להוריד קילו. קילו, חצי קילו. איזה מאושר הוא? הוא מרגיש כאילו ירדו ממנו כבר 55 קילוגרמים. אבל מה, למה אתה מאושר? נשאר לך עוד 59 קילו. 59 וחצי קילוגרם נשאר לך. חצי קילו הורדת. מה אתה מבסוט? הוא מבסוט. והוא לא מבלף את עצמו. מכיוון שעצם, עצם הכניסה לתהליך, היא מביאה את האדם לתכלית, והראיה שהוא מרגיש שמח. הוא לא אהבל, זה זה. עצם תחילת התהליך היא השלמות, היא התכלית. כי האדם לעמל יולד, הוא נולד לתהליך, הוא לא נולד להישג כזה, הגעת, הגעת, לא הגעת, לא הגעת, אלא הוא נולד לתהליך. ורק אם הוא נולד לתהליך וזאת תכליתו, אז כל מה שהוא צריך לעשות זה להיכנס לתהליך. מדי פעם להצליח ומדי פעם להיכשל. וגם ההצלחות לא צריכות להיות הצלחות כבירות, אלא הן מספיק הצלחות קטנטניות, אפילו נאמר מזעריות, ואפילו נאמר כל כך הצלחות קטנות שרק הוא יודע עליהן. כל הסוד הוא זה להיות בתהליך. נמצא שיש לנו כאן מצד אחד עבודה קשה, שבה אומרים לאדם, תשמע, אתה לעמל נולדת. אתה נולדת להוציא את עצמך מן הכוח אל הפועל, ואף פעם לא תגיע לפועל. אני כבר מבטיח לך את זה מרגע אפס. אבל זה לא מתסכל, מכיוון שאני לא צריך שתגיע אל הפועל המושלם. אני צריך פשוט שתהיה אדם מתקדם. זה מה שאני מבקש ממך. והצ'ופר כאן זה שבאמת כשאתה רק מתחיל, רק התחלת, אתה כבר מרגיש כאילו הגעת. כאילו הגעת. אז אולי הצלחנו להפוך קצת את המשוואה. לפחות עכשיו אפשר להבין למה התכוונו בפתיח של דברינו. לאדם יש שאיפות להגיע לשם. זה שאיפה בריאה ואף אחד לא מנסה לדכא אותה. רק איפה מתחילה הבעיה? שמציירים לנו שיש איזשהו שם, שאם הגעת, הגעת, ואם לא הגעת, לא הגעת. ואז כאשר אנחנו מגיעים לשם, אנחנו מרגישים כאן. מדוע? מכיוון שכל התהליך לא היה שווה. אין שום חשיבות לתהליך. יש רק חשיבות להגעת או לא הגעת. אבל כאשר כל החשיבות היא על התהליך, ובאמת באמת בשורש של האמת לא כל כך חשוב אם הגעת,
אז אתה יכול להיות כאן,
אבל אתה תרגיש שם. כמו אותו אדם שצריך להוריד 60 קילוגרמים מהמשקל שלו. הוא לא שם בכלל. הוא נמצא בחצי קילוגרם הראשון. הוא כאן. הוא כאן. הוא ממש כאן. אבל הוא מרגיש שם. והאמת, הוא לא רק מרגיש, הוא באמת שם. כי זוהי תכליתו של האדם. להיות בתהליך. התכלית של האדם היא לא לסמן לעצמו מטרה מסוימת, ואם הגיע, הגיע, ואם לא הגיע, לא הגיע. התכלית של האדם זה להיות בתהליך, להכניס את עצמו לתהליך. זהו. ההצלחה, לא, ההגעה לנקודה מסוימת לא תלויה בך. מה שתלוי בך זה להיכנס לתהליך. וזה מה שמצפים. וזה מה שהאדם אמור לצפות מעצמו. וכל מי שמנסה לעשות את זה, חווה שני דברים. האחד, באמת את השמחה העצומה שאופפת אותו, כאשר הוא באמת נמצא בתהליך. כמו אותו איש שעובר דיאטה. חצי קילוגרם ראשונים, השמחה אופפת אותו. מצד שני, עדיין יש את התרבות החיצונית, שאומרת לו, כן, אבל עדיין לא הגעת. כן, אבל עדיין לא הגעת. זה, אנחנו צריכים קצת להשתיק את הקול הזה, ובאמת להתמקד בתהליך. כי אליבא דאמת, זה מה שמבקשים ממך. וכשאני אומר אליבא דאמת, לפני זה, יכולה להתעורר אצלכם פה שאלה ולומר, תשמע, אז אם כך, על איזה תהליך אני אמור להתמקד. אני רק עכשיו, לפני כמה דקות, ככה זרקתי בפניכם כמה כמה וכמה תהליכים שהם נכונים לרובנו, כמו אכילה מיותרת, שינה מיותרת, קנאה, עצלות, קצרות, כעס. איפה להתחיל לעבוד? איפה להתחיל לעבוד? בשביל זה יש לנו את הספר צדקת הצדיק, שהוא נותן לנו מרשם. כל אדם יש לו חמדה מיוחדת. כל אדם יש לו איזה משהו שהוא מאוד מאוד אוהב. זה אחד מאוד אוהב, מאוד 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 אוהב גלידה וניל. אתם יודעים מי זה? אני. מאוד. חמדה טופשת, חסרת כל תוכן. ואתם רואים, גם אני עם הזקן והכובע, לא אין לי כובע, אבל יש לי כיפה גדולה על הראש. חמדה לגלידה וניל. מיוחדת. אז זה יש לו חמדה ל... אני יודע מה, לשוקולד. זה יש לו חמדה לגנוב עוד 20 דקות. השעון מצלצל ב-6, והוא לא קם ב-6. הוא קם קבוע ב-6:30. יש לו חמדה מיוחדת למריחה הזאת של החצי שעה בבוקר. הוא אוכל אותה אחרי זה במשך היום, אבל יש לו חמדה מיוחדת. אחד, יש לו חמדה מיוחדת בלנסות לראות מה יש לאחר, אז תמיד מושך אותו. יש אחד שלא לא מעניין אותו, בטבע שלו לא מעניין אותו. יש אחד שכל הזמן בודק מה יש לו, או יותר נכון, מה אין לי. חמדה מיוחדת. למה זה? כדי לכוון אותך למה אתה צריך לעבוד, איזה תהליך אתה צריך לעשות. כל אדם יש לו חמדה מיוחדת. ובאותו דבר שחמדתו ותאהבתו גוברת ביותר, בדבר זה עצמו, הוא כלי מוכן לקבל ברכת השם, אם ישוב אל השם בכל ליבו. היינו להכיר שחמדה זו הנטועה בו, מהשם התברך היא. נתנו לך את זה במיוחד בשבילך. לי נתנו חמדה לגלידה וניל, זה לא ככה נוצר בעולם, זה הקדוש ברוך הוא. מלכו של עולם, שמנהל את כל העולם כולו, כאשר הוא ברא אותי, הוא ירד לרמה הכי פשוטה והכי פרימיטיבית איתי, ואמר לי, אתה גלידה וניל. אתה גלידה וניל. ולכן אם בן אדם, אם אתם רוצים לדעת איך להיכנס לתהליך, באיזשהו מה התהליך שאני צריך להיכנס אליו? עצם התהליך זה התכלית שלי. אז כל אחד אמור לקחת לעצמו פסק זמן פעם ביום, ולזהות, האמת אנחנו כבר יודעים, כל אחד אני מניח שאם הוא קצת עם מודעות בסיסית, יודע להגיד על עצמו מה הדברים שבהם הוא נופל עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. הדברים האלה זו החמדה המיוחדת שיש בו. הוא יכול לשנוא את זה, הוא יכול לשנוא את החמדה הזאת, אבל יש בו את החמדה הזאת. אני לא רוצה לעשות את זה יותר. לא, לא, אבל יש בך חמדה מיוחדת לאותו דבר. שם התהליך שלך. לכן זה מאוד אינדיבידואלי. ולא קשה בכלל למצוא את זה. שם התהליך שלך. בוא ננסה להגיע, לנסות להבין. לא כך נוח לי פה עם זה. בוא ננסה. בוא ננסה להבין, ניכנס עכשיו קצת למהות הרוחנית של מה שדיברנו עד עכשיו. נכון שמצאנו פה חומר למחשבה שהיופי שלו הוא זה שהוא לא נמצא בעולם החיצון וצריך לשכנע שכנועים עצומים בשביל שזה יתקרב לחיים שלנו, אלא זה ממש פה מתחת לאף. המנגנון הזה של להפוך את המשוואה. מי להרגיש שם, מי להיות שם ולהרגיש כאן, אלא להיות הפוך. להיות כאן ולהרגיש שם. אבל אני רוצה לקחת את זה לעוד שלב. לשלב הרוחני של זה. מה בעצם כאשר אדם נמצא בתהליך והוא מרגיש טוב בעצם התהליך? הוא רחוק מאוד עדיין מהמטרה שלו. הוא רחוק מ-60 קילוגרמים. הוא רחוק מלהיות בן אדם סבלן. הוא רחוק, רחוק, רחוק מבן אדם שלא מתקרב לגדיל לבנים. רחוק! אבל הוא מרגיש מצוין, ממש, מלך העולם. מה הסוד הרוחני בזה? מה בעצם אנחנו פועלים בעולם הרוחני אצלנו, שמביא לנו את השמחה הזאת? תראו, עכשיו נסה לקרוא אותו, אז מה אני עושה? נכנס ברמקול. מה אני עושה? טוב. מכירים את בצלאל... תמר, ידבר את המיקרופון. מכירים את בצלאל? אתה מכיר את בצלאל? אתה מכיר אותו? לא שמעת עליו? באמת. זה שעליו יש את הבית ספר לאומנות בירושלים, בהר הצופים שם. לא, אתה צוחק עליי. אתה לא יודע מי זה בצלאל. אז בוא נברר עליו. בצלאל בנה את המשכן. לא, אתה צוחק עליי. בצלאל בנה את המשכן. הוא בנה את המשכן, את כל כלי המשכן, את המנורה, את שולחן הפנים, את המזבח, את כלי המזבח, יצירת אומנות בלתי נתפסת בדעת אנושי. שם בירושלים, הבית ספר הזה בירושלים, קראו שמו, זה בית ספר לאומנות. רק אני רוצה לגלות להם סוד, בצלאל הכוח שלו לא היה באומנות. כי אתם יודעים למה המשכן במדבר, בניגוד לשני בתי המקדש בירושלים, המשכן במדבר לא נחרב, הוא נגנז. גרם ממנו לא נפל בידי עובדים. למה? כיוון שבצלאל היה כזה שעשה מה שאמרו לו. שום דבר מעצמו הוא לא שם בפנים. מה ההוראות שהוא מקבל? ככה הוא עושה. אז לא יודע אם אפשר לקרוא לו יצירתי, אבל ידיים טובות היו לו, זה ודאי. אבל מה היה בו באמת שהוא הצליח לבנות את המשכן? מה התכונות, מה התכונה שיש בו, שהוא זה שבנה את המשכן. אז תראו מה אומרים חז"ל. זה מסכת ברכות, דף נון ה' עמוד א'. אמר רב יהודה, אמר רב, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמיים וארץ. אתם יודעים מה הייתה התכונה של בצלאל? הוא היה יודע לצרף אותיות שנבראו בהן שמיים וארץ. איך אני יודע? בפסוק על בצלאל כתוב, וימלא אותו רוח אלוהים, תקשיבו טוב, בחוכמה ובתבונה ובדעת. בסדר? הקדוש ברוך הוא נתן לו שלוש מרכיבים, חוכמה, תבונה או דעת. נמשיך. פסוק אחר כתוב, השם בחוכמה ייסד ארץ. הוא, איך זה ממשיך? כונן שמיים בתבונה. השם בחוכמה ייסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. אז נשאר לנו להדגיע מה זה הדעת שאותה קיבל בצלאל. כי אמרנו, קיבל שלושה דברים. חוכמה, תבונה, דעת. וכתוב בפסוק אחר, שהשם בחוכמה ייסד ארץ, וכונן שמיים בתבונה. ואז כתוב, בדעתו תהומות נבקעו. מה הפירוש תהומות נבקעו? התחיל לרדת גשם. תהומות נבקעו, מתחיל לרדת גשם. כלומר, החוכמה היא משולה לארץ, התבונה משולה לשמיים, והדעת משולה לזה שיורד גשם. לימדו אותנו בגן, איך יורד גשם? איך יורד גשם? איך יורד גשם? למה את מתביישת? איך יורד גשם, אחי? מה לא יודע? מאיפה נוצר הענן? או, מה אמרת? מתאדה מאיפה? אבל מלמטה. מלמטה, מהארץ. נכון? אז איך לימדו אותנו בגן? עדים עולים מן הארץ, מגיעים למעלה, מתעבים בתור ענן ויורד גשם. יוצא שגשם זה שילוב של שמיים וארץ. אוקיי? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא נתן לבצלאל חוכמה, בינה, כתוב בדיוק בפסוק, חוכמה, תבונה ודעת. ואומרים חז"ל, חוכמה הולך על הארץ, תבונה הולך על השמיים. ובדעתו, תאומות נבקעו. כלומר, יש ארץ, היא חוכמה. יש שמיים, היא תבונה. אבל הדעת מביאה לגשם. כלומר, הדעת מחברת בין השמיים לארץ. בסדר? אומרים חז"ל, לכן בצלאל ידע לבנות את המשכן. מדוע? כי המשכן הוא נקודת החיבור בעולם בין שמיים לארץ. ובית המקדש אחר כך בירושלים הוא נקודת החיבור בין שמיים לארץ. למה אני מתכוון נקודת החיבור בין שמיים לארץ? נקודת החיבור בין גשמיות לרוחניות. איך נמחיש את זה? תגיד לי, למה החלב שלך במקרר? למה החלב, לא בכלל, למה החלב מתקלקל? עופר, למה החלב מתקלקל? לא, זה איך הוא מתקלקל. למה הוא מתקלקל? אומרים לי בקטריות, זה איך, 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 אומרים חמצן, איך, למה הוא מתקלקל? למה? לא איך, למה? אתה יודע למה? כי הוא לא בבית המקדש. איך אני יודע? חז"ל אומרים שבשר הקודשים, קודשים זה הקורבנות, בשר הקודשים בבית המקדש לא היה מסריח. לא צריך לא מקרר, לא פריזר, לא כלום. למה? לא זה,
מכיוון שבית המקדש הוא נקודת החיבור, זה המקום שבו הרוחניות והגשמיות מתחברת. למה דברים מתקלקלים בעולם? אדם מת, גבינה מחמיצה, בשר מת, למה? אומר הרמב"ן שכאשר האדם בעץ הדעת, אכל מעץ הדעת, זה הפעם הראשונה בהיסטוריה שאדם ניתק את עצמו מרוחניות, ניתק את עצמו מהקדוש ברוך הוא. הרוחניות היא המחיה את הכל. ניתוק ממנה גורם לכליה. אז האדם הראשון, כאשר היה את הרצון שלו לאכול, והרצון של הקדוש ברוך הוא לא לאכול, והוא הלך אחרי הרצון שלו, בזה הוא התנתק מהקדוש ברוך הוא, הרחיק את עצמו ממנו, וממילא נהיה רחוק יותר מרוחניות, ולכן נגזרה עליו מיטה. הוא הוריד את כל העולם איתו, ולכן החלב מתקלקל, כי הוא רחוק מרוחניות. שים אותו בבית המקדש, הוא לא יצטרך מקרר. למה? כי בית המקדש זה המקום שבו שמיים והארץ מתאחדים, שזאת תכלית הבריאה כמו לפני עץ הדעת, לפני האכילה מעץ הדעת, שבו הרוחניות והגשמיות יש ביניהם שלום, ואתה רואה את זה בעין. היום אנחנו נמצאים במצב שבו השמיים והארץ רחוקים. החלב מתקלקל. זה למה? האיך כולם יודעים. אבל למה? זו התשובה. בית המקדש היה נקודת החיבור בין שמיים לארץ. כשהיה בית המקדש בירושלים עומד על תילו, אתה הולך, מגיע בפסח או בסוכות או בשבועות, נוסע מחיפה לירושלים, רואה בעין שלך איך, מה קורה כאשר שמיים וארץ בשלום ביניהם. חוזר לחיפה, לעולם המקולקל, או אנחנו מקולקל כי אחרי שהאדם הראשון קלקל אותו, למרות שהעולם שלנו מפורד, אנחנו לא רואים שלום בין רוחניות לגשמיות, אנחנו במלחמה ביניהם, אבל לפחות ספגתי את זה מירושלים. בצלאל היה כזה שידע לצרף, לחבר בין שמיים לארץ. איך? כי הייתה בו דעת. דעת זה מידת הצירוף בין שמיים וארץ. גם אצלך, אופר, יש שמיים וארץ. אתה יודע מה? כי גם אצלך יש חלק רוחני וחלק גשמי. גם אצלך, הלו, אחי, גם אצלך יש שמיים וארץ. גם אצלך, גברתי, יש שמיים וארץ. ומתי אתה נקרא בן אדם בר דעת? כאשר אתה מחבר בין שמיים לארץ. ולהיות בר דעת זה לא פשוט. מכיוון שאנחנו יודעים שברוחניות אנחנו מבינים דברים ויודעים דברים ומכירים בדברים ויש לנו השגות גבוהות, אבל בפועל הארץ שלנו, הידיים והרגליים והפה והעיניים והאוזניים, לא תואמים את מה שאנחנו באמת מבינים ברוחניות שלנו. אבל כאשר בן אדם מגיע למצב שהוא מצליח לחבר בין שני העולמות האלה, הוא יודע שעכשיו הוא נכנס לאכילה מיותרת, והוא לא אוכל, ואז הוא מצליח להצמיד ולחבר וליישר בין כלי המעשה שלו, בין הארץ שלו, לבין ההבנה הרוחנית שלו, אז הוא נקרא בר דעת. הרבה פעמים אנחנו שומעים מישהו שמעביר ביקורת על אדם שדיבר דברים שלא היה צריך לדבר. הוא אומר לו, אתה לא בר דעת. למה לא? לפי ההבנה שלנו, ההבנה הפשוטה של דעת זה IQ, פסיכומטרי. למה לא? יש לו 700, 8,000 בפסיכומטרי. לא. דעת זו מידת הצירוף. עד כמה אתה מצליח להחיות חיים שבהם הגשם שלך, הארץ שלך והשמיים שלך מחוברים. לכן, גם העולם הגדול, העולם הזה,
יש לו את בית המקדש או המשכן במדבר, שזה היה נקודת הצירוף בין שמיים לארץ. זה היה המקדש העולמי, בית המקדש של העולם. כנגד זה יש את הדעת אצלך, אופר, שהיא בית המקדש הפרטי שלך. שם אתה מחבר בין שמיים לארץ. עכשיו תגידו לי, בדעתו תאומות נבקעו. מה קורה כשיש גשם? הילדים שלי בבוקר כשהם קמים ויש להם גשם, 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 גשם. שמחים. אתה רואה אנשים שמחים, אנשים צוחקים. מה קרה? למה אנשים שמחים כשיורד גשם? מה שמח בזה? מה ברוחניות שמח בזה? שפע, אמרת יפה. בוא אני אנסה לתרגם את מה שאמרת. כל מצב בחיים שבו שני ניגודים מתאחדים, יש שמחה. שמיים וארץ הם מנוגדים. זה רוחני וזה גשמי. עושים שלום ביניהם, יש גשם. יש שמחה. איש ואישה, כל מי שנשוי שבוע יודע כמה הם הפוכים. אבל כאשר הם עושים שלום ביניהם, יש שפע, יש שמחה. גם אצלך, עופר, גם אצלך, אחי, גם אצלך, גברת. כאשר בן אדם מחבר בין שמיים לארץ, וסוף סוף לא אוכל את העוגת גבינה, את הפרוסה המאה, הצליח להפסיק אחרי 99. הצליח! איי, הוא מרגיש מלך העולם. מלך העולם. אתם יודעים למה? כי הוא מרגיש שלם. הוא חיבר בין שמיים לארץ אצלו. הוא מרגיש בר דעת. לכן ירושלים נקראת ירושלים. למה? בלשון ירו, רואים שלים, את השלמות. בירושלים רואים את השלמות של העולם. רואים, הולכים לבהר הבית, רואים בבית המקדש, אתה רואה בעיני בשר שלך, איך רוחניות וגשמיות עושים שלום ביניהם. נמצא שכאשר אתה רק נמצא בתהליך, לא הגעת לסוף, אתה עדיין כאן, אתה לא שם. נחזור לדוגמה של ההוא שעושה דיאטה וצריך להוריד 60 קילו, ורק הוריד חצי קילו בקושי. הוא רחוק מלהיות שם. הוא ממש כאן. אבל הוא מרגיש שם. הוא מרגיש שם מכיוון שהוא שלם. שלם, זה כל מה שרוצים ממך. להיות שלם, אין עניין להגיע לשם. להיות שלם זה פשוטו כמשמעו לחבר בין שמיים וארץ אצלך ואצלך ואצלי ואצלך 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 ואצלך. שכחתי מישהו? מה אמרתי? שכחתי. אז להיות שלם זה לא להגיע לשם. להיות שלם זה כאן. כאן, ואז אתה מרגיש שם, מכיוון שלהיות שלם זה, נגיד אתה בן אדם כעסן, אתה מתעצבן בסביבות ה-35 פעמים ביום, והצלחת להוריד פעם אחת. הגעת. הגעת, אבל אני לא עדיין לא רגוע, אני עדיין לא, 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 לא. הגעת. כי אדם לעמל יולד. עמל פירוש בעברית להוציא מן הכוח אל הפועל, כלומר תהליך, וזהו שלמותו האחרון, אומר המהר"ל. ואדם כזה בונה בית המקדש בימיו, בתוכו. הוא מרבה דעת בתוכו. מה זאת אומרת? מה שאלת? מי זה האדם הזה? זה אדם, למשל, כך דוגמה, אדם שהוא נתון לעצלות, והוא מצליח להזדרז, לפחות פעם אחת ביום. למה? כי הוא יודע ברוח שלו, בשמיים שלו, שצריך להזדרז. אבל הארץ שלו לא מיושרת איתו. נכון? כי בפועל הוא מתעצל. אבל אם פעם אחת ביום, פעם אחת, אבל לא צריך יותר. אחרי זה הוא יתקדם לפעמיים ביום. אבל פעם אחת ביום, הוא הצליח להצמיד את כלי המעשה שלו, את הידיים ואת הרגליים ואת הפה ואת האף ואת האוזניים, להבנה השכלית שלו ומזדרז, אז הוא מחבר בין שמיים לארץ והוא מרגיש שלמות. בסדר? עכשיו אנחנו גם יכולים לעבור על דרך השלילה. כמה אנחנו מכירים את התחושה שכאשר בן אדם לא מחבר בין שמיים לארץ? איזה תחושת אפסות זאת שהוא מרגיש בינו לבין עצמו? איזה תחושת חידלון זאת? הוא מרגיש ממש אחור. דמו, תראו לעצמכם תחושה שאני מכיר, שפחות רובכם מכירים אותה, של אכילה מיותרת. אכלת הדבר שאתה לא אמור לאכול. איך אתה מרגיש אחר כך? אחור. אתה לא יכול לחשוב, לא חושב טוב, לא מרגיש טוב. למה? כי כאשר אתה חי חיים שבהם השמיים והארץ לא מחוברים, אתה בעצם זר לעצמך. זר לעצמך. יש פסוק שאומר, לא יהיה בך אל זר. שואלים חז"ל, לא ראיתי שיש בתוכי אל? אתה אומר, אל זר? איפה יש בתוכי אל זר? אומרים, זה יצר הרע. ועל פי דברינו הדברים מובנים. כאשר בן אדם מתעצל, אוכל אכילה מיותרת, אני לא יודע, מקנה, אומר דברים שלא צריך להגיד, איך הוא מרגיש אחר כך? זר לעצמו. לא יהיה בך אל זר. אנחנו יכולים להבין עוד מאמר עמוק של חז"ל. חז"ל אומרים, מיום שנחרב העולם, מיום שחרב בית המקדש, חשך העולם. לולא דברינו כאן, לא היינו מבינים את מה שאנחנו אומרים עכשיו. מה חשך העולם? תראה איזה שמש. תראה איזה אור, בלי בית המקדש. תראה איזה אור. לא מדובר על עניין פיזי. מדובר על עניין רוחני. כשחרב בית המקדש, המשמעות של זה, ששמיים וארץ הם ברוגז ביניהם. השמיים פה והארץ שם. בוא נחשוב על עצמנו. כאשר ההבנה שלנו היא שם והחיים שלנו בפועל הם פה. איך אנחנו מרגישים חושך? נכון? מרגישים אחירות. איי, שמש בחוץ. בסדר, אבל אתה מרגיש חושך. מיום שחרב בית המקדש, חשך. ועל כן, הפתרון הוא, לפחות בחיים שלנו, הוא פשוט. לא קל, אבל פשוט. הוא פשוט מכיוון שאין צורך להגיע לשם. הוא פשוט מכיוון זה כאן. הוא לא קל, מכיוון שכולנו יודעים שפה תמון הכלב. פה קבור הכלב. אנשים יכולים לשנות ערים, להזיז בניינים מפה עד לפה. אבל עדיין הם לא הצליחו לעשות את הדיאטה. השבוע עמדתי בתור בבית מרקחת בשביל לקנות תרופה לבת שלי. היה בן אדם לפניי, אז בדרך כלל בבית מרקחת אני מסתובב, אוהב להסתכל מסביב איך הדברים בנויים, בגלל התחום העיסוק שהיה לי במשך שנים ארוכות. הייתי מסתכל איך הסטנדים עובדים ואיזה תרופות חדשות יצאו, לא בגלל שאני היפוכונדר, בכלל לא. התחום שלי היה בתחום של ביוטכנולוגיה. ואז ראיתי סטנד ליד הרוקח של ערכה חדשה לדיאטה, ואמרתי לעצמי, יאללה, בן אדם הגיע לירח, דיאטה עדיין לא יודע לעשות. למה? לא בגלל שאנחנו אפסים, כי פה תמון הכלב. אז לכן, יש את המלכודת, שבן אדם רוצה להיות שם. עד כאן בעצם אין מלכודת. זה בסדר. התחושה שלו הוא רוצה להיות שם. איפה מתחילה המלכודת? שמסמנים לו איזה נקודה מוגדרת ואומרים לו, זה שם. זה נקרא שם. והוא הולך לשם, הוא מגיע. אבל הוא מרגיש כאן.
הוא מרגיש כאן. אז מה אומר, מה העניין? אז תלמד לקח. לא, עכשיו מראים לו נקודה אחרת, אומרים לו לא. עכשיו זה השם. והוא הולך לשם ומרגיש כאן. הרעיון הוא הפוך. התורה אומרת לך, אדם לעמל יולד, השם שלך הוא לא שם. השם שלך הוא עצם זה שאתה נמצא בתהליך. ולכן השם שלך הוא כאן. תתחיל את התהליך, אתה תרגיש שם. רק תהיה בתהליך. אני מבטיחה לך, אומרת התורה, אתה לעולם לא תגיע למטרה, אבל זה לא הרעיון להגיע למטרה. הרעיון הוא להיות בן אדם מתקדם. בן אדם משתדל. ואיך שתתחיל את התהליך, אתה כבר תרגיש שם. אפשר להיות כאן, וצריך להישאר כאן. ועם כל זה, להרגיש שם. תודה רבה.